בואו נדבר על כורחין את שמה, ולא היו כאלה שהם כורחין את שמה ולא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז כתוב בגמרא וענן מי טעמא אמרינן לי. זאת אומרת בגמרא כי דדריש רב שמעון בן לקיש או בן פזי ואמר רב שמעון בן לקיש ויקרא יעקב אל בניו ויאמר ויאספו ואגיד עליכם. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה ממנו שכינה. אמר שמא חס ושלום יש במיתתי פסול, כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. אמרו לו בניו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרי רבנן, היכי נעביד, מה נעשה אנחנו? נאמרו הוא, לא אמרו משה רבינו. לא נאמרו הוא, אמרו יעקב. התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי. דהיינו, זאת התקנה. יגידו אותו בחשאי, כלומר, לומר וגם לא לומר, בעת ובעונה אחת. אז יש עיצה, כן, להגיד בחשאי. להגיד בחשאי, פירושו, גם לומר וגם לא לומר. אמר רבי יצחק, אמר דבי רבי עמי, משל לבת מלך שהעריכה ציקי קדירה. אם תאמר שהיא מתאבל הזה, יש לה גנאי. לא תאמר, יש לה צער. התחילו עבדיה להביא לה בחשאי. זה מוזר. כל דברי הגמרא מוזרים מאוד מאוד. מתחילה. דברי הגמרא מתחילתם. לא מובנים, קשים מאוד. קשה לנו מאוד להבין מה פירוש המילים. ביקש יעקב לגלות קץ. לשון הגמרא, לגלות קץ הימין, ביקש לגלות קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה. מה פירוש? איך הוא ביקש לגלות? זאת אומרת שבעצם, זאת אומרת, זה לא הכוונה, הוא כאילו ביקש, הוא התפלל שכביכול בורא העולם יגלה לו, אז הוא לא גילה. כתוב כאן שהיה איזה תהליך אחר, כתוב ביקש לגלות, דהיינו, זה היה באפשרותו וצריך היה לסלק ממנו את זה. ביקש יעקב ונסתלקה ממנו שכינה. זאת אומרת, הוא ביקש לגלות והשכינה נסתלקה ממנו. נסתלקה. זאת אומרת, זה לא פשוטו. ביקש לגלות, זה הכוונה. אם ביקש לגלות, אז התשובה צריכה להיות, זאת אומרת, ביקש לגלות, זה הכוונה, ביקש שיגלו לו ולא גילו לו. זה לא נקרא ונסתלקה ממנו שכינה. ביקש לגלות, זה הכוונה שדבר היה בידו. רק נסתלקה ממנו שכינה, זה הכוונה שמשהו נלקח ממנו, נסתלקה ממנו שכינה. ואנחנו לא מבינים את התהליך, לא מבינים מה פירוש ביקש לגלות ב... מהלכי נבואה אין דברים כאלה. מהלכי נבואה אין דברים כאלה שמישהו מחזיק באיזשהו דבר ומגלה אותו ולוקחים ממנו משהו. או שהוא רואה או שהוא לא רואה, או שמגלים לו או שלא מגלים. ביקש לגלות, זה הכוונה שיש כאן צד גילוי ונסתלקה ממנו שכינה. ביקש לגלות זה, גם הפירוש הפשוט של ביקש לגלות, זה נקרא ביקש לגלות את זה החוצה, ביקש לגלות את זה לבנם, ביקש לגלות את זה לאלה שעמדו סביבו. זה תמוע. וגם, איך הוא התפייס? ביקש לגלות ולהסתלקה ממנו שכינה, והוא חשש שמה יש פסול בזרעי, וכן, כאברהם, כיצחק. ובניו הרגיעו אותו, אמרו לו שזה לא כאן. אין, שם שאין בלבך אלי אחד, כך הם בלבנו אלי אחד. אנחנו כולנו, כולנו, שמע מאיתנו אבינו ישראל, כמו שכתוב בלשון הרמב"ם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבך אלי אחד, אותו השם אחד שהוא בלבך, הוא הוא השם אלוקינו. כשם שאין בלבך אלי אחד, כך אין בלבנו אלי אחד. אז יעקב פתח ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולא ברור, לא ברור מה קרה פה, לא ברור מה היה השינוי. אם כן, אז למה להסתלקם ממנו שכינה? וזה לא מיושב, לא התיישב, הקושיה הזאת לא התיישבה. ומה טעם לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד במקום זה? בהמשך אנחנו בבעיה, כן לומר, לא לומר, לא אמרו משה, אמרו יעקב. הדברים צריכים ביור. אז כך, שוב, זה מובן לכל בר דעת, שכשיעקב אבינו ביקש לגלות, כן, יעקב אבינו ביקש לגלות קץ, אז זה לא הכוונה שהוא ביקש להגיד תאריך. כאילו, יעקב רצה לומר איזה תאריך מסוים, מתי יבוא הקץ? מתי יבוא הקץ? זאת אומרת, לספר, לומר איזה תאריך. זה מבין כל בר דעת, שלא בזה, לא בהכי עסקינה. כן. לא על זה מדובר, ביקש יעקב לגלות קץ. לומר תאריך ונסתלקה ממנו שכינה. אז שכח את התאריך. זה מאוד, זה לא, זה מאוד לא, זה מאוד לא מסתבר, כן, זה מאוד לא. אין לזה טעם. הכוונה היא כפי הנראה כך. וככה גם משמע שלמדו רבותינו. ממש גם בדברי המערב. הכוונה היא כך, ביקש יעקב לגלות את הקץ פירוש. הגלות בעצמה נראית כדבר שאין לו קץ. זה נראה כמצב, וזה נראה מצב קבוע. ואין לנו במצב החושך, אין לנו שום דבר שמבשר, אין שום דבר שאומר, מראה, כן, שהדבר הזה הוא, זה יסתיים. החושך, כשהוא חשוך, אז הוא נראה כך חשוך, עד שזה נראה שזה לא יסתיים לעולם. זאת אומרת, בחושך בעצמו, בחשיכה בעצמה לא נראה שום, זאת אומרת לא נראית שום קרן אור. כשביקש יעקב לגלות את הקץ, אז המכוון היה שהחשיכה תהיה כזאת שממנה בעצמה יתגלה שהיא סופית. זה נקרא לגלות את הקץ. קץ, כמו שחז"ל אומרים. אז אנחנו מביאים פה את הפסוק, קץ שם לחושך, קץ שם לחושך. הכוונה, כן, לראות בקץ, זאת אומרת, לראות בחושך בעצמו את העובדה שהוא מוגבל, את העובדה שיש לו קץ, את העובדה שזה יגיע לקיצו. החושך בעצמו נתפס מלכתחילה כדבר ש... יש לו קץ. זה לא דבר קבוע, זה לא דבר שהוא, כן. זה לא סוף דבר. מצב הוא לא סופי, כאילו. זה מצב שהוא נראה קבוע ונראה שאין לו סוף. כשיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, אז הגילוי שהוא ביקש לגלות, זה גילוי קץ, והיינו קץ שם לחושך. לגלות את הקץ שנמצא בחושך בעצמו. את העובדה הזאת שהקץ מוגבל, שהחושך מוגבל. החושך הוא עד גבול מסוים. עד כאן הוא מגיע ויותר לא. יסוד הדבר הוא כך. אנחנו נמצאים בסוף חייו של יעקב. דהיינו, המערכת שנקראת מעשה אבות, סימן לבנים. סוף מעשה אבות. סוף מעשה אבות זה סימן לסוף מצב הבנים. כל מה שקרה לאבות, דהיינו, צריך להבין, אבות האומה הם אלו שמהם ורק מהם קורה כל מה שקורה לכלל ישראל במשך כל הדורות. אין בכלל ישראל שום דבר שאין לו בית אב, שאין לו אבות. אנחנו בני אבות, וכל מה שקורה לנו בא אלינו מן האבות. אין לנו, אין אצלנו שום דבר שאין לו בית אב, שהוא לא בא מאבות. זה פירוש המילה אבות. אבות זה הכוונה שכל התולדות כולם באים מהם, וכל מה שקורה לתולדות הכל צריך לבוא מהאבות. האבות היו אבות בכל מציאותם כולה. זאת אומרת, לא היה בהם שום צד, שום חלק, שום עורק שהוא לא אב. שום מאורה ממאורות חייהם, ממאורות חייהם. לא היה דבר שהוא לא שייך לאבות בתורת אבות. הם היו אבו. זה הם היו. ולא הייתה להם שום מציאות אחרת. כל מציאותם הייתה אבות. האבות הן הן המרכבה. וכל מציאותם היא בעובדה שכל מה שהם זה אבות. ואנחנו תולדותיהם. וכל מה שקורה לנו מקורו שם. שם שורש הדברים. שם מקור הדברים. כל מה שקורה לנו נמצא שם. כיוון, הואיל, יעקב אבינו בעצמו. לכן כלל ישראל נקרא רק על, זאת אומרת, כל שמותינו כולם, הם כולם על שמות יעקב. אנחנו נקראים יעקב, אנחנו נקראים ישראל, אנחנו נקראים ישורון. אלה הם השמות של כלל ישראל. קורה שאנחנו גם נקראים על שם בן בנו, נקראים אפרים גם. כל פנים, אין לנו בעצמנו שום דבר, לכן אנחנו נקראים בשמו, משום שאין בנו שום דבר שמקורו הוא לא שם. המקור של כל הוויית, כל מה שיש לנו, כן, כל מה שיש לנו בהוויה שלנו, הכל מקורו במעשה אבות. האבות הקודמים, בהם אברהם ויצחק, אז יש להם ב... כן, במציאותם שלהם כלול גם משהו שהוא לא אבות שלנו, משום שבהם אז היו ענפים שהענפים האלה נחרטו, היו ענפים שהם צדדיים, זה לא ענפים שהם נשארו אצלנו. זהו הענף אצל אברהם וזהו הענף אצל יצחק. אבל הענפים האלה הם ענפים שהלכו הצידה, נטו. יעקב כל עצמו, כל מציאותו כולה, היא שכל מה שיש בו, אין שום משהו מיעקב שהלך לאיבוד. כל עצמו של יעקב זה אב, וכל ענייניו וכל מה שקרה לו וכל משך ימי חייו, כל פרט ופרט, כל זה זה סימן לבנים. כל זה, שוב להבין, כל מה שקרה ליעקב קרה לו כאב. יעקב לא היה אדם פרטי בכלל, כל עצמו היה אב, והתולדות זה אנחנו. זאת אומרת, זה עניין מעשה אבות סימן לבנים. הרמב"ן אומר ב הרמב"ן בתחילת שמו, יכול להיות שזה כן, אולי כאן, אני יודע, טוב, זה לא חשוב. בכל אופן, הרמב"ן, יש חומשים שזה נתפס בסוף בראשית, יש חומשים שזה נתפס בסוף בראשית, כן? אם תביאו אחר אולי שם זה. זה שהחזקת בידיך, זהו, טוב. כתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרי האבות כולם שהם כעניין יצירה לזרעם. זהו ספר בראשית, זהו הבראשית, דהיינו הבריאה של כלל ישראל, וכל מעשה אבות זה כעניין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבוא להם, דהיינו לזרעם. ואחרי שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם, דהיינו התולדות. ספר שמות הוא כבר ספר הבנים, אבל ספר האבות זה ספר בראשית, וספר בראשית זה ספר שכאן נכתבה היצירה, בריאת העולם ובריאת כלל ישראל. בריאת כלל ישראל זה כל מעשה אבות. כמו שבבריאת העולם, מאז בריאת העולם לא נבראו חדשות, לא נבראו חדשות, הכל נברא בבריאת העולם, אין בריאות חדשות, שינויי טבע ודברים כאלה, כן. וגם זה בתנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אבל כיכול בורא העולם אחרי שהוא ברא את הבריאה, אז בריאות חדשות, דברים חדשים לא נבראים, דיינו, נבראים חדשים, לא יוצאים לפועל. הכל נברא בששת ימי בראשית. כל מה שנברא, נברא בששת ימי בראשית. כל מה שנברא, נוצר בכלל ישראל, נברא בספר בראשית. נברא אצל אב. הכל נברא אצל אב. זה ספר אב. שהוא יצירה. דהיינו, כן. כל הבריאה של כלל ישראל נגמרה שם בספר אב. העובדה שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, כמו שאמרנו, ביקש יעקב לגלות את הקץ, הפירוש, כן. לגלות את הקץ זה הכוונה לא לגלות משהו מבחוץ, אלא לגלות את העומק, את העומק של כל ה... גם הדבר הזה עצמו, דהיינו, גם קץ הגלות, כן? קץ הגלות. אז גם זה מושרש במעשה אבות. גם זה נמצא במעשה אבות. קץ, אותו קץ, שהוא הדבר שעתיד לבוא עלינו, כן? מה שעתיד לבוא. על יעקב אבינו כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אז אומרים על זה חז"ל, בתנת ואליהו, שהחיים האלה הם היו שלא בצער, מעין חיי העולם הבא. כאן יעקב בערוב ימיו, כן, זהו היצירה של אותם ימים שנקראים ימות המשיח לכלל ישראל. זה מה שמקביל לימות המשיח בכלל ישראל. חיים שלא בצער, אומרים חז"ל, מעין עולם הבא. דהיינו, כל הטרדות שהטרידו אותו, ביקש יעקב לשב בשלווה, אז קפץ עליו עוד רוגז, ועוד רוגז, ועוד רוגז, כל הדברים האלה, הכל כבר נגמר. הכל נגמר. וסוף ימיו של יעקב, הם ימים שהם מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. אז נמצא שבמעשה אבות סימן לבנים, בחייו של יעקב עצמם, אז מונח גם זה, גם הקץ, גם זה נמצא בחייו של יעקב. אותם הימים האלה, הימים האלה שיעקב חי בארץ מצרים, כמו שחז"ל אומרים, אותם ימי טובה, כן, 17 שנה אפילו, גימטריה טוב, אותם 17 שנה שיעקב אבינו חי, כן, סוף ימה, הימים האלה הם ימים ששם כבר היה נראה אותו קץ שם לחושך, שם כבר התגלה אותו קץ שם לחושך. דהיינו, כל הטרדות וכל ה... כן, חוסר השלווה שהיה ליעקב אבינו, שהוא ביקש להישב בשלווה סוף סוף, וקפץ עליו עוד רוגז ועוד רוגז, מעט ורעים היו ימי שני חיה. אבל החיים האלה בארץ מצרים היו חיים שהם לגמרי, כן, זה כבר שלא בצער, שלא בצער. שם כבר יעקב אבינו לא עבר שום ניסיונות. כלומר, אותו קץ, אותו קץ ימים, גם הוא נמצא במעשה אבות. גם זה, גם את זה נתנו לנו, גם את זה קיבלנו מהאבות. אז יעקב ביקש למסור את זה. את הדבר הזה יעקב ביקש להעביר, ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. הפירוש, לגלות את הקץ, הוא לא התכוון לגלות איזשהו, לגלות את הקץ זה הכוונה בחושך בעצמו, לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. נסתלקה ממנו שכינה, הפירוש, שהוא לא ראה יותר, נסתלקה ממנו שכינה זה הכוונה שהחושך נעשה כזה, נתעבה כל כך, שיעקב אבינו בעצמו לא ראה דרכו. אמר יעקב, שמא חס ושלום יש פסול בזרעי. פסול בזרעי זה הכוונה, כמו ש... כאברהם שיצא ממנו מי שיצא, ישמעאל, וכיצחק אבי שיצא ממנו עשיו. פירוש, אם יש בזרעי מישהו שהוא לא מתולדותיי בהחלט, כן, אז אני, זאת הסיבה שאני לא יכול להעביר את זה הלאה. דהיינו, אותו מעשה אבות, אותו חלק שיש באבות, שכביכול יעקב אבינו בעצמו הגיע למה שהוא הגיע. אז אם הדבר הזה, אם כלל ישראל לא זהה לגמרי עם יעקב, אין זהות מלאה, יש פסול בזרעי. אם יש פסול בזרעי, פירוש הדבר שאני לא לגמרי אב לכולכם, אתם לא לגמרי תולדותיי, אז לכן אני לא יכול להעביר לכם את כל מה שיש אצלי. כן, אז אמרו לו לא כך, אמרו לו, זה מה שאמרו לו בנה, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. אם כך, אז הקושי נשאר, אותו קושי שהיה נשאר. אם כך, אז באמת למה נסתלקה ממנו שכינה? למה הוא לא יכול לגלות את הקץ? למה אותו קץ שגלוי אצלו, למה את הדבר הזה הוא לא יכול להמשיך ולהעביר את זה לכלל ישראל? לגלות את זה לנו. אז כאן צריך להבין, וזה זה טעם, זה סוד השבח של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כשאנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקריאת שמע, פירוש הדבר, זה הרי דבר פשוט, זה הרי כל אחד מבין שלא מדובר פה באמירה דברי שבח באמצע, כן. זאת, אלה לא דברי שבח, וגם כך נפסק להלכה שהדבר הזה הוא חלק מקבלת עול מלכות שמיים של הפסוק הראשון של קריאת שמע. זאת אומרת, דין קריאת שמע, דין קבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע, מחייב את אמירת השבח הזה שנקרא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. השבח הזה הוא שבח שמצטרף לקבלת עול מלכות שמיים של הפסוק הראשון. הפסוק הראשון עניינו, כן, השם אלוקינו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. השבח הזה השבח הזה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מצטרף אליו. זאת אומרת, שני הדברים האלה יחד, שמע ישראל וברוך שם, שני השבח, שני הדיבור, שניהם ביחד מצטרפים להיות שבח. זאת אומרת, הם מצטרפים להיות קבלת עול מלכות שמיים אחת. תוכן הדברים הוא כך, התחייבנו בקבלת עול מלכות שמיים פעמיים ביום, בשוכבך ובקומך. שמע ישראל, כשאנחנו אומרים פעמיים ביום שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו מצרפים בזה, פירוש המילה שמע ישראל, זה כמו שכתוב בראשונים, גם ברש"י זה מוזכר, שמע ישראל זה הכוונה, כמו וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים. פירוש המילה שמע זה נקרא לקבץ את כל ה... כמו שכתוב, וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים. וישמע זה הכוונה, הביא את כולם המילה הזאת בלשון הקודש עניינה להביא את כולם לשמוע לאותה קריאה. דהיינו, כולם יחד מצטרפים ובאים ומתקבצים יחד לאותה קריאה שהם נקראים. זה נקרא שמע ישראל. שמע ישראל עניינו, פירוש המילה שמע, שמע זה נקרא התקבצו ביחד, לקבץ ביחד את כל החלקים, וזה נקרא שמע. מלשון, כמו שהלשונים אומרים, מלשון וישמע שאול את העם. פירוש, וכאן כדאי, כדאי קצת, קצת להתבונן בדבר. אנחנו יודעים, במשנה כתוב, חרשו נותן לו דמי כולו. דהיינו, כשלוקחים לאדם את כוח השמיעה, אז צריכים לשלם, לשלם לו על אדם שלם. כן, אף כפי שהוא נשאר, אדם חרש גם הוא אדם. אפשר להשתמש בו, אפשר משהו לעשות. אפשר להראות לו דברים כתובים, אפשר להיעזר בו בכל מיני דברים. אבל, זאת אומרת, זה אדם שאי אפשר לפנות אליו. אי אפשר לפנות אליו בדברים, אי אפשר לקרוא לו. אי אפשר לקרוא לו. אדם שאי אפשר לקרוא לו, אדם כזה, שוב, אני מתכוון בבחינת בחינת הערך שלו כלפי ה... כן. כלפי הציבור, כלפי אחרים. אין לו ערך כלפיי אם אין לי אפשרות לקרוא לו. עבורי הוא חסר ערך, משום שאין לי אפשרות, אני לא יכול לקרוא לו. צריך להבין משהו בשורש הדברים. כביכול, אנחנו חוזרים על זה תמיד, כביכול בורא העולם, אנחנו יודעים שהכל נהיה בדברו, אנחנו יודעים, כן, שבדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאה, כביכול, כל הבריאה כולה נעשתה בדיבור. הדיבור הזה הוא דיבור שהוא מופנה, פונה, פונה לאדם. האדם הוא היחידי ששומע את דיבורו של בורא העולם. אל האדם כביכול בורא העולם פנה כשהוא ברא את העולם. כשניתן לאדם כוח שמיעה, אז אותו כוח שמיעה, זהו הכוח שעושה את האדם לבן הכי, לשמוע, 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 לשמוע את ה... לשמוע את הדיבור שמדובר בעולם. אדם חסר כוח שמיעה, אדם חסר כוח שמיעה, זאת לא צורת אדם. כן, זאת לא צורת אדם שכביכול. לכן האדם הזה פטור מהמצוות גם. האדם הזה נדחה. הוא פטור, הוא לא נטבע לשום דבר. אין שום דבר שקורה לו. האדם הזה לא נטבע, הוא לא נקרא לשום מקום. כשכתוב בפסוק, קבלת עול מלכות שמיים, בלשון שמע ישראל, במה שונה המצווה הזאת? מדוע? במה היא שונה מכל המצוות שבתורה? לכל מצווה ומצווה אפשר היה לומר שמע ישראל. אבל כמובן, כשמדברים, אז מדברים על מישהו ומתכוונים שהוא ישמע כמובן. כל המצוות, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם. ולא רק דינים שמע ישראל. כאן במצווה הזאת מקדימים שמע ישראל. שמע ישראל. פירוש, שמע ישראל עניינו כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, הכל תהיה בדברו. שמע ישראל, הכוונה, לא תשמע את מה שאני אומר. זה צריך היה להיות נאמר בכל פרשה. ואם זה לא נאמר בכל פרשה, אז גם פה אין סיבה שזה יהיה נאמר. שמע ישראל זה לא, שמע ישראל זה הכוונה. תהיה זה, תהיה אחד ששומע, שומע את כל הדיבור שישנו בבריאה. אנחנו הרי חוזרים תמיד על הנקודה הזאת, שכל הדברים שבעולם בלשון הקודש נקראים דברים, משום שזה עצם עניינם. הדברים הם כולם, כל עצמם זה מה שהם אומרים לנו, מה שהם מדברים אליהם, מה שהם מוסרים לנו. שמע ישראל, הכוונה, לא תשמע את הדיבורים האלה. כמובן כשמדברים אל מישהו, מדברים על האוזן שלו, מדברים שהוא ישמע. שמע ישראל, הכוונה, תהיה שומע, תהיה שומע את כל הדיבור כולו. כל הדיבור כולו, מה שכל הבריאה כולה מדברת, תשמע את זה. וכשאדם שומע, שומע, איש שומע את מה שהדברים כולם מדברים, אז הוא יודע שהשם אלוקינו השם אחד, משום שכל הבריאה כולה, מכל צד, מכל הצדדים, הבריאה כולה את זה היא אומרת. סוף דבר הוא לא, שוב להבין, סוף דבר, קיום הפסוק הזה, זה לא מקיימים אותו בזה שתשמע מה שאני אומר לך. אני אומר לך השם אלוקינו השם אחד. לא זה. כך לא מתקיימת הפרשה. הפרשה מתקיימת בזה שהדבר הזה הוא דבר שאנחנו שומעים אותו בעצם. כל כוח השמיעה שלנו שומע אותו. הדברים כולם אומרים לנו את זה. העולם כולו מלא דברים. ומכיוון שהוא מלא דברים, אז הרי הוא לא אחד. הוא המון, המון, המון דברים יש בעולם. דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. כשאני שומע, שומע נכון, אז כל הדברים כולם מצטרפים לדיבור אחד. כל הדברים כולם יחד אומרים דבר אחד. הקיום האמיתי זה קיום של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הקיום הוא לא שאנחנו, הקיום לא מתקיים בהשם אלוקינו, השם אחד. הקיום של הפרשה הזאת הוא בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. במדרש, במדרש כאן, במדרש רבה כתוב. מדרש רבה על פרשתנו. ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל. הדאו! שישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציוויתנו עדיין הוא נוהג בנו, השם אלוקינו השם אחד. אותו דבר שציוויתנו, שמע ישראל זה חלק מאותה פרשה. לא כשאומרים שמע ישראל אז לא מתכוונים להגיד, כן, פונים אלינו ואומרים לנו שמע ישראל, אלא זה הדבר שאנחנו אומרים, שמע ישראל. השם אלוקינו השם אחד, כלומר, כן, כלומר אותה קבלת עול מלכות שמיים שאנחנו צריכים לקבל עלינו לא באה מאיזשהו מקום, כן. הקבלת עול מלכות שמיים הזאת צריכה לבוא מאותו כוח שמיעה שלנו, אנחנו צריכים לשמוע את הדבר הזה מכל הבריאה כולה. אנחנו צריכים לשמוע איך שכל הבריאה כולה מצטרפת להשם אחד, מצטרפת לדיבור אחד, כולה יחד מצטרפת לדיבור אחד. זהו הקיום האמיתי. לכן אנחנו צריכים לצרף את עצמנו ליעקב אבינו כשאנחנו אומרים שמע ישראל. אנחנו אומרים את זה כאילו אנחנו קוראים ליעקב ואומרים את זה, שמע ישראל, את מה שאנחנו אומרים. דהיינו, אנחנו ממשיכים את מה שאתה אמרת. עדיין מה שאתה ציווית אותנו קיים בנו. אותו כשם שאין בלבך אלא אחד, של יעקב אבינו, אותו הדבר הזה עצמו הוא קיים בנו לעולם. שוב, כלומר, קבלת עול מלכות שמיים שלנו לא נגמרת בזה שאנחנו מקבלים עליו שהשם אלוקינו השם אחד. אנחנו שומעים את זה, אנחנו שומעים את זה. שומעים את זה, זה הכוונה, שהדבר הזה הוא, זהו דבר שמצטרף מכל מה שכל הדברים שבעולם מדברים. וכל הדברים שבעולם מצטרפים להגיד את הדיבור הזה, השם אלוקינו, השם אחד. שוב, שזה יהיה מובן, אין כשנצטווינו על אותו ייחוד השם, זאת המצווה שאנחנו נצטווינו בפרשה הזאת, בהשם אלוקינו השם אחד. אז כשנצטווינו על הייחוד, אז נצטווינו שאנחנו בדעתנו שלנו חייבים לצרף, זה פירוש המושג ייחוד. ייחוד הכוונה לצרף יחד את כל הפרטים של הבריאה, שכל הפרטים של הבריאה יצטרפו ביחד ויגידו את הדבר הזה. זה הדבר שצריך להיות היוצא, המסקנה של הצירוף של כל הפרטים שאנחנו מתבוננים בהם בבריאה. רואים המון 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 בריאות לאין תכלית, וכל ההמון הגדול הזה של כל הבריאה כולה, כן, כל ההמון הגדול הזה, אם אנחנו נשארים בו חלילה, כן. זאת מצוות הייחוד. מצוות הייחוד זה, ובזה אנחנו חייבים פעמיים ביום. בזה אנחנו חייבים פעמיים ביום, בשוכבך ובקומך. ערב הבוקר. כל שינוי של זמן, שינוי באמת, דהיינו מאור לחושך ומחושך לאור, כל שינוי של זמן מחייב אותנו לצרף את כל הסדר כולו לאחד. לכן אנחנו חייבים, כל מי שקורא קריאת שמע כל ימיו, ופעם אחת לא קרה, אז זה דומה כאילו שהוא לא קרה מימיו. פירוש, כך אומרת הגמרא, דומה כאילו לא קרה מימיו, ופירוש הדברים, כאילו לא קרה מימיו, משום שכל עניין האחד זה לעשות את כל לצרף את כל המהלך כולו לדבר אחד, לצרף את כל הפרטים, את כל המון הפרטים שישנם בבריאה, שכולם יחד מצטרפים לבניין אחד ולמהלך אחד בזמן. הכל מהלך אחד בזמן, והכל מצטרף יחד להיות דבר אחד. ואם אנחנו לא עושים את זה, אם האדם יום אחד, פעם אחת, דילג, לא קרה, אז זה כבר לא אחד, אז זה כבר לא זה. אחד זה הכוונה, שזה מהלך אחד כל הזמן, לעולם. כל מצוות קריאת שמע, אם פעם אחת הוא לא קרה, אז זה כבר לא אחד. זה כבר מנותק. אני לא צירפתי את הזמן הזה, לא צירפתי אותו לאותו מהלך. והצירוף הוא כך חייב להיות. הצירוף הוא בשוכבך ובקומך, וכל שינוי של זמן, כל שינוי, כל מהלך חדש בזמן, כל שינוי, כל השתנות שהיא זמן חדש, כל זמן חדש אסור שהוא יהיה מנותק מהזמן הקודם. קריאת שמע מחייבת, כן, לצרף את הכל למהלך אחד. פעם אחת שהייתה השתנות נוראה בזמן, זה דבר חריג לגמרי, מכל סדר, מכל סדר אפשרי. זה כפי הנראה הפירוש, ככה צריך להבין את פירוש דברי הגמרא. הגמרא אומרת, כשהוציאו את רבי עקיבא להריגה, אז כתוב בגמרא, זמן קריאת שמע היה, ורבי עקיבא היה קורא את שמע והיה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד. אז הגמרא מתכוונת לומר שכשהוציאו את רבי עקיבא להריגה זה היה, כן, בתוך הזמן שכתוב בלוח. זה במקרה, היה ככה במקרה, זמן קריאת שמע היה, ודאי שלא זה הפירוש. וזה גם לא בא ליישב למה רבי עקיבא קרא את שמע. זה דבר פשוט, שרבי עקיבא היה צריך לקרוא את שמע גם אם לא היה זמן קריאת שמע. פשוט רבי עקיבא בוודאי שהיה צריך לקרוא את שמע. מה הגמרא מתכוונת לומר לנו? הוא זמן קריאת שמע היה. הפירוש הדברים הוא כנראה, וככה גם כתוב בעצם, ככה זה מרומז בדברי רבותינו, כשהוציאו את רבי עקיבא להריגה, אז היה שינוי בסדר של העולם כל כך גדול, כל כך נורא, עד שכביכול הקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת, כמו שכתוב בפיוט, מלאכי מרום זעקו במרה, זו תורה וזו שכרה, משה רבינו לא הבין, מלאכי שמיים לא הבין, והקדוש ברוך הוא אמר, אם אני אשמע עוד קול אחר, אני אהפוך את העולם לתוהו ובוהו. כך שתוק, ככה אמרו למשה רבינו בעצמו, שתוק, ככה עלתה במחשבה לפניו. זה דבר שלא שואלים על השאלות. אבל הדבר הזה הוא שינוי נורא בסדר העולם. זה דבר שהוא מחוץ למהלך. כאן קרה דבר שהוא שינוי בסדר. זה הדבר הכי לא צפוי שישנו בעולם. אף אחד לא מבין איך זה יתאחר. זו תורה וזה שכרה. כך, זה מה שמגיע לרבי עקיבא. כשמוציאים את רבי עקיבא להריגה, פירוש הדבר, שיש כאן שינוי בסדר הזמן, שהוא לא, הדבר הזה הוא לא מצטרף לשום מעלה. אז לכן הדבר הזה בעצמו היה זמן קריאת שמע. וכשרבי עקיבא קרא שמע, אז רבי עקיבא הכניס גם את הזמן הזה, גם את הדבר הזה, שהוא לגמרי חריג, זה לגמרי בלתי אפשרי, זה נראה לגמרי לא מובן, זה נראה בלתי אפשרי. זה נראה שזה לא ייתכן. לא ייתכן. זה לא סתם לא ייתכן. זה לא ייתכן עד כדי כך שהבריאה עומדת לפני חיסול. אם אתם עוד פעם תגידו, זו תורה וזה שכרה, ככה אמר הקדוש ברוך הוא. אז אני מוכרח להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, העולם לא יכול להמשיך בצורה כזאת. יש בעולם, כן, משהו מאז המיטה, מאז ההסתלקות של רבי עקיבא, מאז אותה הריגה של רבי עקיבא. אז יש בעולם דבר שכדי לקבל אותו, הדבר הזה הוא סתירה פנימית. יש כאן סתירה. יש כאן דבר שאף אחד לא מסוגל להביא. אף מוח שיודע, כן, משה רבינו, כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אעביר כל טובי על פניך. כל טובי. דהיינו, כל טובי זה הכוונה, כל, את כל הוויר כתוב, של כל הבריאה כולה. אז הקדוש ברוך הוא העביר לפני משה רבינו, והראה לו, כך לומד הרמב"ם במורה נבוכים, שזה הפירוש קשר תפילין הראה לענה. הראה לו את התקשר הנמצאות כולם, קצתם בקצתם, זה כמו לשונו של הרמב"ם. זהו הקשר תפילין שכביכול בורא העולם הראה לאברהם אבינו. למשה רבינו, סליחה. הראה לו קשר תפילין. הוא הראה לו איך שכל המציאות כולה קשורה יחד. את המכוון בכל המציאות, את זה אי אפשר להשיג. על זה, זה נקרא פניי, לא יראו. את זה לא תוכל לראות פניי, אבל את אחוריי, דהיינו, איך שכל המציאות קשורה קצתה בקצתה, כמו שכתוב בלשון הרמב"ם. את זה כביכול בורא העולם הראה לו. הכל קשור. הכל מחובר יחד. זה קשר תפילי. אבל את הפנים, לאן כל זה מוביל, לאן כל זה מתכוון להגיע, זה דבר שלא יראה אני האדם וחי. את הדבר הזה אי אפשר להשיג כל זמן שנמצאים פה בעולם הזה. יוצא מן הכלל הזה הייתה ההריגה של רבי עקיבא. ההריגה של רבי עקיבא זה דבר שהוא לא מצטרף, אי אפשר לצרף את זה, אי אפשר להכניס את זה לשום מהלך. הדבר הזה הוא לא מצטרף לשום דבר, זה לא מובן, זה לא מובן, זה לא, אי אפשר לצרף את זה לשום שום סדר. דבר כזה זה זמן קריאת שמע. כשהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זה מה שהגמרא אומרת, זמן קריאת שמע היה. זה קריאת שמע, אבל את הקריאת שמע הזאת יכול להגיד רק רבי עקיבא בעצמו. רבי עקיבא בעצמו אומר את הקריאת שמע הזאת. אבל רבי עקיבא זה בכלל לא קשה. לא קשה לו. הדבר הזה, אין לו שום קושי, להפך, הוא טוב לו עם זה, הוא שמח בזה. כל ימי הייתי מצטער. מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימן? בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. ועכשיו שבא לידי, כן. על כל פנים. על כל פנים. זה עניינה של קריאת שמע. עניינה של קריאת שמע זה בעצם תוכן הדברים. זה לחבר את כל הדברים המשתנים בעולם לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כל הדברים המשתנים בעולם מצטרפים ביחד להיות אחד. זה נקרא שמע. שמע זה נקרא צרף. צרף שכל הדברים כולם יחד יענו לקריאה אחת. יעקב אבינו מבקש לגלות את הקץ. מבקש לגלות את הקץ, פירוש, כן, פירוש. לגלות את הקץ, כמו שאמרנו. לגלות את הקץ, הוא מתכוון לגלות אותו בתוך החושך. דהיינו שהחושך לא נתפס, כן, כמהלך שונה. אין בחושך מהלך שמוציא אותנו מאותו מהלך זה נקרא ביקש לגלות את הקץ. לגלות את הקץ הכוונה לא לתפוס שהחושך כאילו מוביל לכיוון אחר. המהלך הקודם נגמר וכעת זה הולך לכיוון אחר, וזה נגמר, הולך לכיוון אחר. רחמנא יצילנו, הרי זה מה ש... בדיוק בדבר הזה מנסים אותם, בזה הרי מנסים אותם. אז שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, אז פירוש שיעקב אבינו ראה, ראה שחייב להיות כאן משהו, חייב כאן להיות משהו שהוא להבין המהלך. המהלך העולם בעצמו לא מגלה את הדבר הזה. את הדבר הזה אנחנו חייבים לגלות. זה פירוש שמע ישראל. אנחנו חייבים בעצמנו לגלות את המהלך הזה. יעקב אבינו כשהוא ביקש לגלות את הקץ, אז הוא ביקש למסור לנו קץ מגולה. דהיינו, ביקש למסור לנו שהדברים מצטרפים מצד עצמם למהלך. גם כשאנחנו נמצאים עמוק עמוק בתוך החושך, גם שם, אז החושך הזה לא מוציא אותנו מהמהלך הקודם, מהמהלך האמיתי. החושך הזה לא מפקיע, הוא לא שם אותנו בתוך מצב אחר. את זה ביקש יעקב אבינו לגלות. ונסתלקה ממנו שכינה. נסתלקה ממנו שכינה, פירוש. פירוש. נסתלקה ממנו שכינה, הכוונה. כאן היה גילוי ליעקב אבינו. שאת הדבר הזה, הדבר הזה, העבודה הזאת, לצרף את הדברים, ודווקא במצב שהוא חושך, במצב של חושך, שהקץ לא נראה בו. אלא שזה נראה חשוך לגמרי. אז אנחנו חייבים לצרף את הדברים זה לזה ולעשות, להשאיר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. את זה ענו לו השבטים. נסתלקה ממנו שכינה לא מפני שיש פסול בזרעו ולא היה מספיק כאילו מעשה אבות סימן לבנים לדבר הזה, אלא שהדבר הזה בעצמו הוא העבודה שלנו. את זה אנחנו חייבים לעשות, לקחת את החושך המעובה, את החושך הזה שהוא באמת חשוב, את החושך שנראה שכביכול נעזב מהלך אחד ועברנו למהלך אחר. זה חשוך, וחשוך בלי שום סיכוי לאור, בלי שום סיכוי לאור. כאן אנחנו חייבים להגיד את זה, כאן אנחנו חייבים לקרוא את שמה. הגילוי הזה, הגילוי הזה, זאת מצוות קריאת שמע. שוב, להבין היטב, מצוות קריאת שמע זאת מצווה שאנחנו חייבים בלילה וביום, בחושך ובאור, בשוכבך ובקומך. בשוכבך ובקומך. כל שינוי מצב, וכל שינוי מצב שהוא נראה שינוי באמת, והדברים לא מצטרפים זה לזה. הדברים נראים שהם שינו את המהלך הקודם ועברו למהלך אחר. והדברים לא מצטרפים ביחד. כאן בדיוק חובת, כאן נמצאת החובה שלנו, והחובה הזאת היא חובה שהיא, זה פירוש המילים, שמה ישראל, שמה ישראל, דהיינו אתה תאסוף את הדברים ביחד. אנחנו כלל ישראל חייבים לאסוף את הדברים ביחד, אנחנו צריכים לשמוע, לשמוע זה הכוונה, לשמוע. אנחנו תמיד הרי אומרים, כבר הזכרנו את זה גם פה כמה פעמים, כל שמיעה היא צירוף של כמה וכמה הברות לדבר אחד שלם. עצם השמיעה עניינה הצירוף. לכן, שכחתי להגיד את זה מקודם, התכוונתי להגיד את זה בתחילה. עצם שמיעה, כשבן אדם רואה משהו, אז הוא רואה את כל מה שהוא רואה, רואה את הכל יחד. כשאדם שומע, אז תרי קלה לא משתמש. כשאדם שומע, אז הוא שומע הברה אחרי הברה אחרי הברה, והוא בשמיעתו שלו מצרף את כל העברות האלה למשפט שלם, למאמר שלם, לדבר שלם. אז נמצא שכל השמיעה בעצם עניין הצירוף. כל השמיעה מצרפת, אין לנו עוד חוש כזה. השמיעה היא בעצם צירוף של פרטים, 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 וכל דבר ודבר, אז הוא כלום, שום דבר. ניקח כל הגה, כל הברה, כן? אז זה שום דבר. רק השמיעה מצרפת כל הפרטים האלה ועושה מהם דבר אחד שלם. דבר אחד שלם, דבר אחד שוב. מאמר שלם. זה עניינה של השמיעה. המצווה הזאת, המצווה הזאת, זאת המצווה שאנחנו מצווים פעמיים ביום, ואנחנו מצווים עוד פעם בכל מחליף את הזמנים. כל שינוי זמן, שינוי מהלך, משתנה סדר הדברים. הדברים משתנים, הדברים עוברים ממצב אור למצב חושך, ממצב כזה למצב כזה. המצבים המשתנים מחייבים שאנחנו, כן, אנחנו נשמע, נשמע זה הכוונה, אנחנו נצרף את כל המצבים המשתנים האלה למהלך אחד גדול. ובזמן שהדברים משתנים עד כדי, עד כדי, גם את זה, גם את זה, יש עוד זמן קריאת שמע אחד בעולם, כמו שאמרנו. זה זמן קריאת שמע כשהוציאו את רבי עקיבא להריגה. כשהוציאו את רבי עקיבא להריגה. גם זה זמן קריאת שמע. דהיינו, גם פה אנחנו מחויבים. כן. אנחנו מחויבים. מחויבים זה הכוונה. כאן מחויבים בזה. כל אלו, כן, שהדבר הזה, לא, הרי זה לא נתפס, זה לא מצטרף. זה לא מצטרף. זה דבר שהוא בעצם מחוץ למעלה. הדבר הזה הוא בעצם מחוץ לכל מהלך אפשרי. זה חריג, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, זה קושי, זה נורא והיום, זו תביעה, אין כאן. בתוך המצב שלנו פה בעולם הזה, בלי לקרוא קריאת שמע, בלי זה, אז יש כאן איזה קושי שאין בו להגיד כי ישר השם. אנחנו לא מבינים את זה, לא מבינים את זה. לא אנחנו, משה רבינו ומלאכי השרת לא מבינים. אין, אין לדבר הזה, אין שום תפיסה לדבר הזה. וכאן נאמרה מצוות קריאת שמע. כלומר, עוד פעם, תוכן מצוות קריאת שמע. זה לא מסתיים בזה שאנחנו אומרים שבורא העולם הוא אחד, כן. זה עיקר מעיקרי האמונה. בזה אנחנו חייבים להאמין כל יום, כל היום, כן. זה דבר שעיקר האמונה שלנו, כן. ודאי, זה עיקר האמונה שלנו. המצווה המיוחדת, כן, הייחוד שאנחנו מייחדים בקריאת שמע ואומרים השם אלוקינו השם אחד, אותו ייחוד זה יתר על מצוות האמונה שהיא נמצאת איתנו כל הזמן. אנחנו לא את האמונה צריכים לבטא בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, המצווה הזאת היא מה שנקרא בלשון חכמים קבלת, בלשון הגמרא, בלשון המשנה, קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים זה הכוונה, כן. כוונה. לדעת. כן. לדעת. מלכות שמיים, גם כשהעול הזה הוא עול כבד על מערכת המושגים שלה, גם כשזה עול כבד על הדעת, גם כשזה עול כבד של הקושי הנורא של זו תורה וזה שכרה, שוב, ולא מקשה את זה סתם מקשן, כן, מקשים את זה אלו שהם, אלו שהכל פתוח בפניהם, הכל גלוי וידוע להם, אלו שהם ממונים על כל ההנהגה כולה, הם אלו שמקשים את זה. והדבר הזה יכול להיות כבד מנסו, וכאן זאת מצוות קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו יודעים בבירור, אנחנו יודעים נאמנה, יודעים נאמנה שהכל יחד, כל הקולות ביחד של הבריאה, כל הדברים שנשמעים בבריאה, כולם יחד מצטרפים להשם אלוקינו השם אחד. כל מה שנראה לנו חריג, כל מה שנראה לנו יוצא מן הכלל, זה דבר שאנחנו לא, עדיין לא מבינים אותו. עדיין לא מבינים אותו. יבוא יום ונבין. אבל זה אחד. זה אחד. זאת אומרת, זה המשך של אותו קו. זה המשך של אותו מעלה. זהו השבח באופן שהנסתלקה ממנו שכינה של יעקב אבינו, זה לא איזשהו עונש, איזשהו, כן, אותו נסתלקה ממנו שכינה, זה חלק מעיקר המצווה של קריאת שמע. הסילוק שכינה עושה את המצב הזה לזמן קריאת שמע. היה הסילוק שכינה ליעקב אבינו, זה זמן קריאת שמע היה. גם בזמן סילוק שכינה. אז כלל ישראל אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כן. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. פירוש, כשם שאין בלבך שאתה, אצלך זה גלוי, ואתה רוצה לגלות לנו, וזה לא ניתן. אז כך אין בליבנו, אלא אחד, גם כשזה לא גלוי. כשם שאין בליבך אלא אחד, ואתה רואה את עומק המעלה, אתה הרי רואה את זה. יעקב אבינו לא מת. יעקב אבינו, הוא נמצא. דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. יעקב אבינו נמצא. הוא צורת אדם כזאת שאין לפניו חושך, אין לפניו הלם. אז יעקב אבינו, כשם שאין בלבך אלא אחד בגלוי, כך אין בלבנו אלא אחד. ומכאן, מכאן קריאת שמע, מכאן זה מתחיל. כאן מתחילה, כאן התחילה מצוות קריאת שמע. ככה אמרו השבטים, השבטים, כלל ישראל, כלל ישראל שלא מתגלה להם, הקץ שם לחושך. כלל ישראל שהם באמת, כן, נמצאים בשני מצבים. כשאנחנו נמצאים בחושך, אנחנו באמת בחושך. נמצאים באמת בחושך. ולא מתגלה הקץ. כאן נמצאת מצוות קריאת שמע. כאן, כאן שורש מצוות קריאת שמע. כשאדם קורא קריאת שמע בשעת מיטה, משום שמיטתו של כל אדם ואדם, גם היא זמן קריאת שמע. לאותו אדם, אז הדבר הזה הוא שינוי שאין כמותו. זה שינוי מצב. מצוות קריאת שמע, שצריכים לקרוא, צריכים לקרוא, או מי שעומד לידו שומע, או האדם בעצמו, אם הוא עדיין ברח, צריך לקרוא קריאת שמע, משום שזה זמן קריאת שמע. אין לך שינוי מצב גדול מזה, שגם אותו צריכים לצרף, גם את זה צריכים לחבר, גם זה באותו מהלך, גם זה יחד, זה אחד, זה אחד. זה לא שינוי, זה לא שינוי, זה מצטרף לאותו מהלך. יעקב אבינו שמע, זאת אומרת, החידוש הזה, אותו חידוש, זה חידוש נורא, זה חידוש נפלא, כן, זה חידוש נפלא. יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, ונתגלה לו, שנסתלקה ממנו שכינה, והכוונה היא, כן, הכוונה היא, כדי, כאן על ידי הדבר הזה בעצמו, כאן נוצרה העבודה הזאת שנקראת קריאת שמע. זאת העבודה שנקראת קריאת שמע. יעקב אבינו חידש. זאת אומרת, כשהוא שמע את הדבר הזה, אז הוא חידש את השבח הזה שנקרא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת, יעקב אבינו צירף את זה לאותו עניין של קריאת שמע. כתוב במשנה ביומא. אומרים את זה, זה כתוב במחזור, ואנחנו אומרים את זה כמה פעמים ביום הכיפורי. והכהנים והעם העומדים בעזרה, שהיו שומעים את השם הנכבד והנורא, מפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה. אז כתוב, היו קוראים, כל העם שעומדים בעזרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והגמרא אומרת שהשבח הזה הוא שבח שנאמר בזמן שאומרים את שמו יתברך, את השם המיוחד. שאומרים את שמו יתברך, את שם הוויה ברוך הוא. השם הזה הוא שם שבעצם עניינו, בעצם עניינו, זה שכל מה שהיה, מה שהווה, וכל מה שיהיה, זה הכל הוויה אחת. זה הכל מציאות אחת. דהיינו, כל ההוויה כולה, כל ההוויה כולה, כל מה שעבר, כל מה שעתיד, כל מה שהווה, הכל זאת הוויה אחת. הכל מציאות אחת. עם כל השינויים, כל מה שמשתנה, השבח של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עניינו, כן, לשבח שהגילוי הזה הוא, כן, יתגלה יותר ויותר ויתגלה לעולם. אז כנראה בעומק פירוש הדברים, עומק פירוש הדברים, שקריאת שמה, קריאת שמה, כשאנחנו אומרים, כשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עם כל שינויי הדברים, יש לזה דין, כאילו אמרנו את שם הוויה ברוך. כי זה העניין של קריאת שמה. אנחנו מצרפים את כל ההוויה כולה, אנחנו מצרפים את כל פרטי ההוויה, את כל ההשתנויות, כן, את הכל אנחנו מצרפים להוויה אחת. זה עניינה של קריאת שמע. וזהו, זה מה שיעקב אבינו חידש. אם אתם אומרים קריאת שמע, כלומר, אתם מצרפים גם את הסילוק שכינה. הסילוק שכינה של יעקב מחייב, כמו ש... כן, כמו שהריגת רבי עקיבא מחייבת קריאת שמע, ככה סילוק שכינה מיעקב מחייב קריאת שמע. אם זה מה שאתם אמרתם, אז השבח שצריך לבוא בגלל, השבח כנגד קריאת שמע, השבח כנגד זה, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה אותו שבח שאומרים בזמן שמתגלה שם הוויה ברוך. בזמן שהוא יוצא מפורש. כלומר, זאת מצוות קריאת שמע. מצוות קריאת שמע פירושה, כן, הייחוד, הייחוד הגדול, הצירוף האמיתי של כל המצבים כולם, כל הדברים כולם, טוב, טוב פחות, טוב עוד פחות, אור, חושך וחושך גמות וחושך כזה ש... זה נראה בלתי אפשרי, וחושך שלפי ערכנו, שלנו, אז הדברים נראים בלתי אפשרי. זה נראה בלתי אפשרי, זה נראה שאי אפשר לצרף את זה. אי אפשר בכלל לצרף את זה לשום דבר. זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. זה לגמרי לגמרי לא מובן. מצוות קריאת שמע מחייבת ייחוד של כל הפרטים האלה כולם, לצרף את כל זה להוויה אחת. מה שאנחנו כן מבינים, מה שאנחנו לא מבינים, כן, מה שאנחנו מבינים לכאורה, מה שאנחנו לא מבינים באמת, הכל יחד מצטרף למהלך אחד שהוא אולי לא נגלה לנו היום. היום קשה לנו לקבל אותו, היום אנחנו לא מבינים אותו, היום אנחנו לא מבינים אותו, אבל זהו אור מלכות שמיים. וכששומעים, כשמקבלים אור מלכות שמיים כאן, אז על זה השבח, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו כבר קראנו פה פעם, ואני צריך לחזור על זה. אזינו, כמו שכתוב בחז"ל, בראשונים, הרמב"ן בסוף השירה. הרמב"ן אומר בסוף השירה שאפילו אם השירה הזאת הייתה לא כתובה בתורה, אלא הייתה נאמרת מאחד מהחוזים בכוכבים, אז היינו חייבים להאמין, היינו חייבים להאמין בה, משום שלא נפל דבר מדברי הארצה. היא התקיימה במילואה. ממילא, הדבר הזה הוא דבר נאמן. זה דבר נאמן בעצם. ועל אחת כמה וכמה כשזה כתוב בתורה, כך כתוב ברמב"ם. השירה היא כל המהלך כולו. זה פירוש המילה שירה. שירה זה תמיד, כן, שירה. כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, מה שהמהר"ל אומר. שהשירה בעצם זה דבר שעשוי בעיגול. דבר שסופו נעוץ בתחילתו. זה עניינה של שירה. כשאנחנו מגיעים לגמר מסוים, למהלך שנגמר, שנעוץ, סופו נעוץ בתחילתו. זה פירוש המילים, שירה. זה פירוש, כן? זה פירוש המושג שירה. היו עשויים כשיר, כמו שכתוב בגמרא באלו מציאות. היו עשויים, המטבעות היו עשויים כשיר. והיינו, היו עשויים, אדם מצא אבידה, והאבידה הזאת הייתה מונחת בצורת עיגול. כך, זה שיר. או כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר, שכתוב במסכת שבת, בהימה יוצאה. אז מה שנקרא בעלי השיר זה נקרא מין, כן, מין משהו שהדמל או הפרה יוצאים במין דבר כזה שנכנס להם לתוך ה... וזה מין דבר עגול כזה, שעל ידו אפשר להחזיק בהם. זה פירוש המושג שיר. וכל פעם שנאמרת שירה, זה משום שמהלך מסוים הסתיים, והגיע עד לנעוץ סופו בתחילתו. זאת אומרת, סוף מעשה התחבר למחשבה התחילה. סוף מעשה גילה את המחשבה התחילה. בכל מצב כזה אומרים שירה. זאת שירת האזינו, זאת השירה הגדולה, השירה של כל התורה כולה. זאת השירה הגדולה ששם כביכול בורא העולם גילה את כל המהלך מתחילה תחילה, מבהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מאז ועד סוף סוף, עד וכיפר אדמתו עמו. זה כל המהלך של כלל ישראל. מתחילתו ועד סופו. זאת השירה. אז השירה הזאת היא שירה שהיא נמצא בה בתוך השירה, נמצא בה כל המהלך כולו של כלל ישראל. זה מגיע למצב, כי הדין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. קראנו את זה פה כמה פעמים, וצריך תמיד לזכור את זה, כי פה אנחנו עומדים. אז נקרא כמה פסוקים עם רש"י. כי יבין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. אז רש"י לומד, מפרש, כן, כך כתוב ברש"י. כך מפרש רש"י. שהפסוקים האלה מדברים, כן, כל עניינם של הפסוקים האלה, זה, זאת אומרת, המכוון הוא, המדובר הוא לכנסת ישראל. מדברים אלינו. כי יבין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד, כל זה אצלנו. ואפס. אצלנו, אפס עצור ועזוב. אפס עצור ועזוב. אין מי יעצור בעמי ואין מי שיעזור לו. זה נקרא עצור ועזוב. יעצור בעמי זה נקרא. יחזיק בו באיזה אופן שהוא. ועזוב זה נקרא עוזר, כמו עזוב תעזוב עמו. כך אומר רש"י. הרמב"ן באפס כי אז העם בפרשת שלח, אז הרמב"ן אומר שכשכתוב אפס בתורה פירוש הוא שלא שהדבר לא נמצא אלא שהדבר מנוע, הדבר נמנע, הוא נמנע המציאות, לא שהוא איננו אלא שהוא נמנע. כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, פירוש המצב הוא כזה שעצור ועזוב לא ייתכנו בכלל, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, מגיע למצב כזה שאין שום אפשרות שמישהו ייקח את העניינים בידיים ויעזור לכלל ישראל. אין היום דבר כזה. אפס עצור בעזור. אפס. אפס זה נקרא מנוע, אפס זה לא נקרא. אפס לא, זה לא שלילה. אפס זה הפקעה של האפשרות. זה נקרא אפס. אפס זה נקרא שזה בלתי אפשרי. אפס עצור בעזור. ואמר, כביכול בורא העולם יאמר, אי אלוהים עוצור חסיו בו, אשר חילב זבחים או יוכלו ישתו יהי נסיכה, יקומו ויעזרו לכם, יהיה לכם סתרה. כל אלה שאתם בטחתם בהם, כל אלה שנתתם להם את כל חילכם, את כל כוחכם, וכאן בורא העולם מדבר אלינו, אל כלל ישראל, נתתם את כל הכוח להם, השקעתם בהם את הכוח, בהם האמנתם, בהם בטחתם, להם מסרתם את כל מה שהיה לכם, ועכשיו יקומו ויעזרו לכם, יהי עליכם סתרה. עד כאן התוכחה, עד כאן דברי תוכחה. עכשיו כתוב בפסוק, ראו אתה. זאת אומרת, המצב הזה הוא מצב שמחייב, ראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני עמית ואחיה מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציא. כביכול בורא העולם דורש את הדבר הזה מאיתנו, ראו אתה, כי אני הוא. אני הוא, זה הכוונה. בכל מקום שהיה נראה לכם, כן. מקום שהיה, כל מקום שהיה נראה לכם שזה חלילה לא אני, גם זה אני. ובכל מקום שהוא נעלם ונסתר, זה פירוש המילה הוא. הוא. אני, כשכביכול בורא העולם אומר, אז זה לשון, זה בגוף ראשון וזה בלשון נוכח. אני. אז הוא מגלה את עצמו אלינו ופונה אלינו. אני. אבל כשאנחנו צריכים לומר הוא, אז פירוש הדבר שהוא מסתתר מאיתנו. לא מתגלה לנו. ראו אתה כי אני הוא. גם במקום נעלם, גם במקום נסתר, גם במה שלא הובן, גם במה שלא היה שייך להבין שם אפילו משהו. גם שם זה אני. אני מתגלה גם במה שהיה הוא, גם במה שהיה נעלם ונסתר. כי אני הוא. אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. אני עמית ואחיה. פירוש הדבר, לצרף את כל התהליכים של הבריאה. חיים, מוות. המוות הוא רק מהלך כדי להגיע לאחיה שאחר כך. מחצתי זה רק מהלך להגיע לבעני ארפה. ואין מידי מציל. אין מידי מציל, זה הכוונה. אין שום מהלך אחר בבריאה. רק זה. אין מידי מציל. אבל כתוב כאן בפירוש שהדבר הזה זה התפקיד שלנו. אנחנו חייבים לעשות את זה. ראו אתה. תראו, כשיגיע למצב של יקומו ויעזרו לכם, יהי עליכם סתרה, יהיה מצב של אפס עצור ועזור, יגיע מצב כזה, יבוא, נגיע למצב כזה שלא יהיה שום מהלך הלאה, שום פסיעה לא נוכל לפסוע קדימה. לא יתגלה, לא תתגלה שום דרך איך להמשיך. איך? לאן? לאן? איך נלך הלאה? איפה תהיה הפסיעה הבאה? שום דבר. הכל סתום. התנאי שיבוא המשך לשינה הזאת, אז זה ראו אתה כי אני. ראו אתה כי אני. אם אנחנו רוצים לגלות את הקץ, אם אנחנו רוצים לגלות את הקץ, אנחנו יכולים לגלות את הקץ רק אם אנחנו תופסים בחושך, גם אם גם בחושך אנחנו קוראים קריאת שמע. אם אנחנו קוראים קריאת שמע גם בחושך, קריאת שמע אמיתית, גם בחושך אמיתי, כך צריך להיות. רק באופן כזה מתגלה הקץ. זה מה שכבר נתגלה על ידי השבטים ויעקב אבינו אז. קריאת שמע זה דבר שמתחייב מתוך חושך, שהוא נראה להיות חושך גמור. דווקא כאן נמצאת העבודה. כן. כאן, דווקא במצב הזה, דווקא בזה, כאן צריכים לקרוא קריאת שמע. זה בידינו. בפירוש כתוב, יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, והקץ מתגלה אך ורק על ידי קריאת שמע. הקץ מתגלה רק על ידי שאנחנו מצרפים גם את החושך, של, גם את האי גילוי הקץ, גם את זה אנחנו מצרפים למעלה. גם את זה אנחנו מצרפים לאחד, לאותו אחד, לאותו מהלך אחד. ואז התנאי הכרחי. הפסוק הזה עומד באמצע. אם אנחנו לא נמשיך, לא, זאת אומרת, אם לא נמשיך דרכו, לא נמשיך הלאה. השירה לא תתקדם פשוט. הדברים לא יזוזו. זה לא יזוז. הפסוק הבא יבוא רק אחרי הפסוק הזה. כן. תכן שהפסוק הבא יתגלה לפני שהפסוק הזה יתקיים. לפני שיתקיים, ראו אתה כי אני אני הוא. אתה. הגילוי הזה, זהו הגילוי הגדול של ה... זאת הקריאת שמע הגדולה שאנחנו כולנו יחד צריכים לקרוא. אני, אני הוא. בכל מקום, בכל מצב, בכל הדברים שהם היו נראים, נראים לעין, כאילו חלילה סילוק שכינה, כאילו חלילה. כאילו הוא עזב אותם. בכל המצבים האלה, את כולם, מכולם, כן, מכולם. אז כביכול בורא העולם יגיד, זה אני, זה אני, זה אני. גם במקום שזה לא אני גלוי, אלא אני גם בהוא, גם בנסתר. מה שלא מתגלה, גם במה שנעלם. ראו אתה כי אני אני. אז כאן, מתחיל, כאן מתחילה הפרשה האחרונה. כאן מתחילה הפרשה האחרונה של השירה, כי אשא אל שמיים ידי. כן, אז אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם. ואז, אז יתקיים, ארמינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. ונקם ישיב לצרי וכיפר אדמתו עמו. אבל כל מי שמחכה שהדברים האלה יתקיימו, ינחתו עלינו, יעקב אבינו לא יכול היה להנחיל את הדבר הזה. נתגלה ליעקב אבינו שהדבר הזה יגיע רק על ידי הסילוק שכינה ואמירת קריאת שמע למרות הסילוק שכינה. אמירת קריאת שמע גם במצב של סילוק שכינה. כשם שאין בלבך שהכל גלוי בו אלא אחד, כך אין בליבנו שלא הכל גלוי, לא מתגלה לנו הכל. כך אין בליבנו אלייך. אנחנו עם הסילוק שכינה, אנחנו עם האי גילוי, אנחנו קוראים קריאת שמע, ורק בגלל זה יתגלה הקץ. המצב הזה מדבר על מצבנו היום. זה מצבנו. אנחנו נמצאים היום באפס עצור והזו יכולים לעשות. הדבר היחידי שאנחנו חייבים לעשות, הדבר היחידי האפשרי, זה פשוט לראות נכוחה, ראו אתה כי אני אני. כל הדברים כולם יחד מצטרפים, כולם יחד מצטרפים לגילוי אחד נפלא של כל הדברים כולם. זה בעצם, בעצם יש אני אחד שאומר את כל הדברים האלה. אני, אני. זה מה שרצינו לבאר. זאת מצוות אנחנו נמצאים. פרשת ויחי זה סוף מעשה אבות, ואנחנו כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, אנחנו מאמינים שאנחנו נמצאים בסוף סימן לבנים. אנחנו נמצאים בפרשה הסופית, בפרשה האחרונה של בנים. היום אנחנו נמצאים במצב של ביקש לגלות את הקץ. הרי על הזמן הזה יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ. על הזמן הזה, זהו הזמן שהקץ הוא הכי לא מגולה, ועל הזמן הזה הרי היה ביקש לגלות את הקץ, וכאן היה נסתלקה השכינה, וכאן קרה כל מה שקרה. סוף מעשה אבות, סוף חייו של יעקב אביו, זה הסימן לסוף, כן, המהלך שלנו בסדר העולם. כאן נגמר מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת שכאן אנחנו עומדים. זה מה שרצינו לבאר. כאן אנחנו עומדים, כאן החובה שלנו. כאן נמצאת החובה שלנו. חובתנו היא, החובה שלנו, כן, להכריז, להכריז, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ראו אתה כי אני אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל, והלאה ההמשך, עד שיתקיים בנו במהרה בימינו, ארמינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו.